אז אנחנו לומדים את ההמשך על הנושא של הרעב השני, הרעב בימי יצחק. אז למעלה זה הציטוט של הפסוקים, ואז אנחנו רואים את השאלות של ההמשך. זה בפסקה השנייה, כן? אז תראו שהרבה פעמים הוא מתחיל משאלות מאוד דומות לשלנו. הוא עובר איתנו את התהליך הזה, ואם אתה לפני זה שאלת את השאלות בעצמך, זה אחרת מאשר שהוא מגלה לך את השאלות. קודם כל, שאלה ראשונה שהוא שואל, למה כתוב מלבד? והיא רעב בארץ, מלבד הרעב הראשון. מה שקצת שאלנו בשיעור, נכון? השנייה, מה זה מלבד? תגיד שהיה רעב, מה זה מוסיף? שנית, שכון בארץ אשר אומר אליך, הוא מיותר ובלתי צודק. רק להולך אל מקום אחר ולא ידע לאיזה מקום, אומר לו יתברך, שכון במקום אשר אומר אליך. זאת אומרת, כשאתה אומר למישהו אשר אומר אליך, אבל לכאורה יצחק יודע לאן הוא הולך, נכון? כי אחר שרצונו יתברך היה על המקום ההוא, אנחנו מזכיר לכם שיצחק יורד לאבי מלך, נכון? ובדרך הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתם יכולים לראות בפסוקים למעלה, אל תרד מצרימה, שכון בארץ אשר אומר אליך, גור בארץ הזאת. אז בסדר, גור בארץ הזאת, זה לא, מה זה הקטע שהוא אומר לו, שכון בארץ אשר אומר אליך, כאילו מתישהו אני תבוא לך הודעה, ועוד שנייה הוא אומר לו, תגור פה.
וגם הוא חוזר על זה, זה מה שאולי
אז זה לא חוזר, הוא לא רואה את זה כחזרה, אלא כתוספת המיותרת הזאת. כי אחר שרצונו יתברך היה למקום ההוא, כי אמרו גור בארץ הזאת, אם כן מתחילה היה לו לומר שכון בארץ הזאת, וזהו. אתם רואים? רואה איפה זה? נשמע? רואה איפה זה? תגיד,
שאלית. לא, אני
רציתי
שאתה תגיד,
לרפואה שלמה. שכון בארץ אשר אומר אלה. בסדר, אז לרפואת אופיר בצרית, לרפואת...
נעמי בת אריאל אסתר.
בן שלום ראובן ודניאל עדינה.
אחרי אומרו שכון, למה חזר ואמר גור בארץ? אם כבר אתה לא שכון בארץ אשר אומר אליך, אז למה עוד פעם גור בארץ? דבר שליש רביעי, למה שינה הלשון משכון לגור? פעם אחת הוא אומר לו תשכון פה, אחר כך אומר לו תגור פה. מה? אחר כך, היי. אומרו ואברכך, מורה שמצווהו על מנת לקבל פרס. מה הוא שואל אלשיך? הוא אומר, אתה אומר ליצחק, תישאר פה, ואני אברך אותך. כאילו אתה מנסה לשכנע את יצחק בשביל איזה פרס. מה, תגיד לו, תשכון בארץ הזאת, כי אני השם אומר לך, ותעשה מה שאני אומר, מה אני צריך להבטיח לך פרסים? ואומרו, כי לך... וכולי, הקימותי את השבועה, כי מה ייתן ומה יוסיף לו, כי יקיים שבועתו לאברהם, ולא מאז נתחייב בה. אז מה הוא שואל? הוא אומר, מה החידוש שהקדוש ברוך הוא מודיע לו, שהוא יקיים את השבועה שהוא נשבע לאברהם? הלא, הקדוש ברוך הוא כבר נשבע. אז ברור שהוא חייב לקיים. מה הוא צריך להגיד לו? אל תדאג, אני הולך לקיים את השבועה שאמרתי לך.
לא, דווקא פה הוא כבר מסביר.
לא, עכשיו, מה שעושים הרבה פעמים בפרשנים, זה שהוא מרים להנחתה שאולי תגיד בגלל זה, ואני סותר גם את זה. בסדר? ואם תגיד שנכון שהוא הבטיח לאברהם, אבל החידוש זה שהוא ייתן את זה דווקא ליצחק ולא לישמעאל, הרי נאמר, כי ביצחק קרא לחזר, אז זאת אומרת, זה לא תשובה, ולכן עדיין עומדת השאלה, למה הקדוש ברוך הוא צריך לחזור על ההבטחות שלו ליצחק, הרי הוא כבר הבטיח אותם לאברהם. זין, למה ייחס הברכות האלה והרבטו לאברהם ולא ליצחק? למה, תברך אותו בגללו, כמו שבירכת את אברהם בגלל אברהם, תברך גם את יצחק בגלל יצחק, לא בגלל אברהם. זו השאלה. טוב.
זה באמת יפה לקרוא את זה אחרי שנראה לי שחלק מהדברים, אנחנו העלינו את זה בקיאות
שלנו לגבי הקיאות. הרוב, הרוב. כן. אמנם הנה כתבנו לאל רש פרשת לך לך, כי אברהם הורשע ללכת מצרימה מפני הרעב, וכאשר נראה מרבותינו ז"ל. זאת אומרת, הוא אומר שבפירוש שלו, של ההמשך על, 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 על ירידה של אברהם, הוא מסביר שלאברהם היה מותר ללכת למצרים מפני הרעב. והנה היה מקום לומר, כי אולי מה שמנע הוא התברך את יצחק מרדה מצרימה, היה על כי לא היה רעב גדול כאותו שבימי אברהם. אולי תחשוב שמותר ללכת למצרים, למרות שאתה מחויב להיות בארץ ישראל, רק כשיש רעב מאוד גדול. אז אולי הרב בית יצחק לא היה כזה גדול שבגלל זה מותר לרדת למצרים.
שלום, שלום. נחצר על
האיחור.
שלום,
שלום. וואו, בטח שלום.
כן.
בגלל שהתחלתם, אבל צריך להגיד שזה תשור לביתו של מנו ביטון.
כן.
דיברנו קודם, נכון? אני הוא כבר. לזה, אז לזה הוא אמר, ויהי רעב מלבד האב הראשון, כלומר, כי זה השני מתייחס אליו גדול כמוהו. אז בעל שייך, הבאת בלוקר?
הלוקר.
הלוקר שלך, איפה הלוקר שלך?
אנחנו לא מכירים
איך. כך, יש לי אחד, יש לי אחד לאלה שהשאירו את הנעלי ספורט בבית.
זה המועד בית.
זה
צריך מישהי אשמה.
אז הוא אומר שזה שהפסוקים אומרים, שהרעב היה מלבד הרעב הראשון, זה כדי להדגיש שזה היה רעב באותה עוצמה, ואז לכן צריך להסביר, עדיין צריך להסביר למה הפעם ליצחק הוא לא אמר לרדת. כי היית יכול להגיד טוב, הוא אמר לו בגלל שזה לא היה רעב אותו דבר. בסדר? אם אתה רוצה למצוא אותנו, אנחנו אי שם באמצע הפסקה השלישית, בעל שך, שהפסקה שמתחילה אומנם. והנה הלך אליו עם מלך, סליחה, ואם שאברהם הורשע, לא הורשע יצחק, כי עולה תמימה היה. ולכן הוא מסביר שהסיבה שיצחק לא הורשע לרדת, זה בגלל המעמד המיוחד של יצחק בתור עולה תמימה. ולא אברהם, שאברהם בצורה נורמלית כן היה מותר לו לרדת למצרים ברעב כל כך קשה. אבל ליצחק לא. בגלל המקום המיוחד שלו. והנה הלך אליו עם מלך מלך פלישתים, על היותו בעל ברית אביו להסתופף בצילו. והעיקר מקרה הוא שהיה אבי מלך בגרר, ועל כן הלך גם הוא לגרר שהיא ארץ ישראל. לא שעשה עיקר מהיות גם שם ארץ ישראל, כי היה לו כיתר לצאת כאשר יצא אביו. וזהו, והלך יצחק אל אבי מלך, כי מזה עשה עיקר והגרר. אז מה שהוא מסביר זה שאבי מלך, עכשיו הוא צריך להסביר למה יצחק יורד לגרר. אז הוא אומר שבפסוק רואים שהוא יורד לא לגרר, הוא יורד לאבי מלך שגר בגרר. זאת אומרת, הוא הולך לחפש את אבי מלך. למה את אבי מלך? כי לאבי מלך הייתה ברית עם אברהם, והוא יודע שהוא ישמור עליו, צורך העניין. ולא שהוא אמר, אני נשאר בארץ ישראל, ובמקרה יש פה איזה אבי מלך. והנה עדיין צריך לתת טעם, למה לא יחוש יצחק מעצמו לבלתי צאת מהארץ, על היותו עולה לשם? עד שהוא יצטרך, הוא יתברך לצוותו על הדבר. מה, יצחק היה אמור לדעת לבד שהוא עולה תמימה ושהוא לא יורד מארץ ישראל? למה צריך שהקדוש ברוך הוא יעצור אותו? אך הנה היה עם לב יצחק, כי טוב טוב היה לכת מצרימה, למען יחשבו ממנו מעתה 400 שנה שבפסוק גר יהיה זרעך בארץ לא להם. מה שאין כן בארץ ישראל, כי להם הייתה, כי הלא ניתנה לאברהם ולזרעו למורשה. אז היצחק אומר למה הוא יורד, כי הוא מוכן לרדת להתחיל את הגלות עכשיו. אתה אומר, בן אדם נורמלי, הוא יגיד, טוב, שהבן שלי יתחיל, מה אני צריך את הכאב ראש הזה? אז זה, והוא, זה כמו נכון, וממשלה, אני אפתור את הברוד, בוא, שהממשלה הבאה תפתור את זה. אז הוא לא, הוא מוכן לרדת לגלות בעצמו, בשביל להתחיל את הגלות. כן. מה שאין כן בארץ ישראל, כי להם הייתה וכו'. ואם הוא היה נשאר בארץ ישראל, אז מה הייתה הבשורה לאברהם? כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ובינו אותם 400 שנה. אז כדי להתחיל את הגלות, הוא צריך להיות בארץ שהיא לא שלו. נכון? וישראל זה שלו. אז הוא ירד למצרים. על כן וירא אליו השם ויאמר אל תרד מצרימה. והוא מה שכתבנו פרשת לך לך, כי עודנו אברהם בחוץ לארץ לא נראה אליו השם. כי אם ויאמר השם אל אברהם מבלי הראות אליו. והוא כי בא הדיבור על ידי השתלשלות מסך, מה שאין כן בארץ. וזה מאמרו התברך אליו, לך מארצך אל הארץ אשר אראך, שאראה במראה, מה שאין כן בחוץ לארץ. אז עכשיו הוא אומר בסדר.
זה נגלה רק בארץ ישראל.
כן. זאת אומרת, מה?
חידוש, אשר אראך.
הראיקה, כן. אני חושב שזה מופיע במדרש כבר, הדיבור הזה. למה אברהם מצטווה ללכת לארץ ישראל במקור? כי זה הארץ שבה השם נראה ולא רק מדבר, מתגלה וזה. וזה תמיד צריך לזכור את התפיסה של המדרגות. שבטח שיש שהקדוש ברוך הוא בכל מקום, אבל יש. בסדר? יש מדרגות. והצורה שהוא נמצא בה בחוץ לארץ, היא לא כמו הצורה שהוא נמצא בארץ, עד כדי שעקרונית אין נבואה בחוץ לארץ. וגם יחזקאל שמתנבא בחוץ לארץ, חזל צריכים להסביר איך זה יכול להיות. טוב, כי הוא התחיל להתנבא בארץ, אז נשאר לו נבואה גם כשהוא ירד. רק בארץ יכולה להיות נבואה. ופה ענייננו זה להיראות אליו, ולא על ידי השתלשלות מסכים. בצורה יותר ברורה, ככה זה נראה, בלי הרבה לבושים. כן. אז עכשיו, וזה אומרו יתברך, אל יצחק, שכון בארץ אשר לא תצטרך השתלשלות מסך, כי אם שאומר אליך, כי ממני ואליך תהיה לך באמרתי מה שאין כן בחוץ לארץ. אז איך הוא מסביר את הפסוק, שכון בארץ אשר אומר אליך? הוא אומר לו, רגע יצחק, אל תרד, כי אם אתה יורד מפה, אז אני לא יכול לדבר איתך כמו שאני מדבר איתך בארץ, אז תישאר פה.
זה מבחינת שכון.
זה מבחינת אשר אומר אליך. אשר אומר אליך, להבדיל מי במקומות אחרים, שאני צריך לדבר איתך דרך המסנג'רס.
לא, כן, וזה אומרו יתברך, אפוא,
שכון בארץ אשר לא תסתר השתלשלות מסך.
שכון מבחינת שכינה.
זה גם.
שכון.
זה גם, אני חושב שהוא אומר את זה בהמשך.
הוא ממשיך, הוא אומר את זה עכשיו. לא מסביר, וזה אומרו יתברך. בגלל זה הוא אמר שכון, הרי הוא שאל למה שכון, ועוד כן. אחד הוא עונה לשאלה של שכון.
כן, כן, אני לא זוכר איפה ראיתי את זה, בפירוש. פה זה עוד כזה מתגנב. הנה, תכף הוא יגיד. בסדר. או מעין זה, אל תרד מצרימה, כי הוא מקום, שבמקום אשר השכנו בו בני אדם, אין אני מדבר איתם. כאשר מצינו במשה רבנו עליו השלום, שאמר כצאתי את הערב עוס כפיי, וכולי, ואמרו רבותינו זל, שלא היה הוא התברך מדבר עם אותו חיישוב גילולי העיר, אשר היא מלאה גילולים רק חוצה. זאת אומרת, סיבה אחרת זה שזה לא רק הארץ עצמה, שבארץ אפשר להתגלות ובחול לא, אלא יש שם אנשים שלידם אני לא מתגלה. אז הוא אומר לו, אני לא יכול לדבר איתך לידם, תצא, יש לי דיבור אישי איתך. זה קצת דומה למה שאמרנו אז בלוט, שהקדוש ברוך הוא התגלה אליו אחרי שלוט נפרד ממנו. זה קצת דומה לזה שהוא גונז את האור כי אינו כדאי להשתמש בו הרשעים. שאם הוא מתגלה במקום שיש גם צדיקים וגם רשעים, אז זה הולך גם לרשעים. אז צריך הבדלה, ושיצחק יהיה בנפרד מהרשעים, אז אפשר לדבר איתו. זולתי במכת בכורות שהיה הכרח שלא לראות עוד פני פרעה והתנבא בפלטין שלו. אז מה שמיוחד היה שהייתה נבואה בתוך הארמון של פרעה במכת בכורות. כי היה הכרח לסגור את הסיפור. וזה יאמר שכון בארץ אשר אומר אליך, במקום שתשכון שם אומר אליך ואדבר בך, ולא במצרים שתצטרך לצאת מהיישוב לשאומר דבר. זה משהו אחר. בסדר? זה עוד הסבר אחר לשכון, שאני אוכל לדבר איתך איפה שאתה גר, ואני לא אצטרך להגיד לך, לך למדבר בשביל שאני אדבר איתך. טוב, עד כאן עקבנו, אז בואו נסכם בינתיים. דבר ראשון, החידוש הוא זה ש... זה הרעב היה דומה, ולכן זה לא מסביר למה ליצחק אסור לרדת, אלא בגלל שיצחק עולה תמימה. דבר שני, יצחק רצה לרדת בשביל להתחיל את הגלות, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, ועוד לא פתרנו למה לא לרדת, למה באים עניין הגלות, אבל בינתיים הוא אומר לו, תשמע, בחול אני לא יכול לדבר איתך באופן ישיר, כי יש שם את העובדי גילולים, וגם בגלל האופי של הארץ. ושמה תאמר, שאם כן, איפה איך יתקיים בך, כי גרי זרחה בארץ לא להם. אז עכשיו, הקדוש ברוך הוא צריך לענות לו, נו, אבל מה יהיה אם להתחיל את הגלות? אני רוצה להתחיל את הגלות. אל תחוש על זה, כי הנני מודיעך שאותו הגרות עכשיו לך בארץ הזאת. אני מתחיל לספור לך את הגלות כשאתה בארץ.
אולי בדיוק בגלל, לא יודעת כמה חישוב, אבל זה לא היה אותם 400 שנה שדיברנו.
נכון. 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 זאת אומרת, באמת זה כמו הפרצה, הפרצה בחוק, שהקדוש ברוך הוא אפשר לעצמו בשביל להוציא אותנו לפני הזמן.
בגלל אם לא, לא היה נשאר שום דבר מאיתנו, הוא הוציא אותנו בגלל אם אני נשארים את כל ה-40 שנה, זהו, נגמר את הפרויקט.
אז תנסו לתפוס את זה, זה חידוש מאוד יפה, אני חושב, לתפוס את זה. זה שהקדוש ברוך הוא רואה שצריך להוציא אותנו כי אנחנו הולכים להיגמר, זה יפה, זה מצד החסד. אבל מידת הדין אומרת לו, סליחה, קבענו 400 שנה, מה תעשה? אז הוא חייב לענות גם בשפה של עורך דין.
כן.
אז הוא אומר, לא, יצחק, תתחילו לספור מיצחק, תראו, הוא באמת לא זה, הנה, סגרנו את זה, אני חייב לענות גם למידת הדין.
כן,
זה מאוד חזק.
רואים בסיפור שיצאנו בגלל החסד, אבל בגלל שני, קיבלנו גם הרבה דברים שאנחנו צריכים לתקן, בגלל, ככה אני רואה.
זה עוד משהו, שאחרי זה אתה צריך לתקן, כי יצאת לפני הזמן.
כן.
אבל גם את עצם היציאה לפני הזמן, הקדוש ברוך הוא חייב, כביכול, איזה טיעון למידת הדין.
נכון.
צריך לענות גם...
אבל אולי המידת הדין, זה דווקא שאנחנו נשלם את ה... אבל אנחנו צריכים לעשות מאמצים בשביל לעמוד בחסד שהוא נתן לנו.
תראה איך הוא עונה, יש דבר שמונה, איך הוא עונה במטבע של דין, של לידת יצחק. לידת יצחק הוא כבר הדין. ברחמים גדולים בשבילנו, כי זה היה, זה לא היה עבודת פרח, אבל זה המטבע. הטיעון למידת הדין.
הבנתי. הטיעון, יפה מאוד.
זו לידת הדין.
יפה מאוד, כן.
יפה מאוד. איזה חסד יש בדין הזה. איזה חסד.
אז זה אומרו גור בארץ הזאת מלשון גרות, כי זה מתחבר לנבואה, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם.
אתה מתחיל.
נכון? אז אומר, שכון בארץ הזאת זה הסבר אחד. גור, מלשון תהיה גר. זה התשובה של הקדוש ברוך הוא ליצחק, איך יכול להיות שנהיה גרים פה. גור בארץ הזאת. אתה לא צריך לרדת למצרים בשביל להיות גר. כי אותו הגרות תעשינו פה, ותרוויח בזה, כי ואהיה עמך. והוא, כי גם אם היית הולך חוץ לארץ, היית השכינה הולכת איתך. כמו שאמר הוא יתברך ליעקב, אנוכי ירד עמך מצרימה. עם כל זה, המדרגה אשר תשיג פה לא יהיה בלכתי איתך שם. כי שם היא מדרגת אנוכי, ופה מדרגת בחינת אהיה שבשכינה. וזה אומרו כי אהיה עמך, ולא אמר כי אנוכי עמך.
אהיה מלשון אותיות
א-כ-י-כ, כן. זה שם יותר מדרגה, יותר גבוהה מאשר אנוכי עמך.
זה אנוכי שזה בחוץ לארץ.
אז אומר לו, זה בסדר, אנוכי אני יכול לתת לך בחול, אבל אהיה רק פה. ועוד תרוויח שנית, כי לא תתברך בהשתלשלות מלאך, כי אם ואברכך בעצמי. עכשיו, למה הוא עושה לו את כל הדיבורים האלה? אז פה זה נשמה, זה בשבילך דווקא. בסדר? כי אם ואברכך בעצמי, ועל פי דרכו רמז לו שלא יסמוך עליו עם מלך, שהלך אליו גרר על אמור, כי בשלומו יהיה לו שלום. שיושפע על ידי שרו, כי אם עד רבה אני אהיה עמך ואברכך, מה שאין כן הוא רק על ידי שרו. זאת אומרת, יש פה רמז הדין ליצחק שלא יסתמך עליו עם מלך.
לא
יודעת,
לא הבנתי.
למה יצחק הולך לאבי מלך? כי הוא בעל ברית, והוא אומר, אז בסדר, פה יש רעב, אני אקבל את השפע דרך אבי מלך, ואבי מלך הוא בעל ברית של אבא שלי. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו בעדינות, דרך כל הדיבורים, כמה ברכות, ואני אדבר איתך, ואתה תהיה גר, ואני אהיה איתך, למה הוא צריך לחזק אותו? כדי להגיד לו שלא יסמוך עליו עם מלך. עכשיו, החידוש הוא, אני אומר, זה צריך לראות את זה, שלדעת על שייך הקדוש, יש, הקדוש ברוך הוא עונה לאיזה ספק ביטחון של יצחק באבי מלך. זאת אומרת, גם שיצחק הוא קודש קודשי מרכבה לשכינה, עדיין צריך להגיד לו את הדיבורים האלה. וזה בסדר, ולא ל... כן, אז זה דבר ראשון, זה מה שהקדוש ברוך הוא מתחיל להגיד לו, אפס, אל תתבלבל. ושמה תאמר, הלו ארצנו היא, מה, איך אני אגר שם? הרי אתה הבטחת לאברהם. הנה כי לאברהם עצמו ניתנה מאז הארץ, ואתה אמרת גר יהיה זרעך בארץ לא להם. זאת אומרת, עדיין יצחק לא מבין איך נהיה גרים בארץ לא להם. ואיך יתקיים הגרות בארץ שהיא לנו? אל תחוש, כי עדיין לא נתתיה. זה עדיין לא שלך, ולכן אתה יכול להיות גר, מכיוון שהארץ הזאת היא כרגע מובטחת לך, אבל היא עוד לא נמסרה לך. לא קיבלת את המפתחות לדירה, אתה רק חתמת חוזה. בסדר? אז אתה עדיין פה בחינת אורח, ולכן אני יכול לספור לך את הגירות פה. ושם התומר, מי זה שם התומר? שעונים לו אל כל השאלות האלה. יצחק. גם אנחנו, אבל יצחק. זאת אומרת, האלשך מסביר איך הקדוש ברוך הוא עונה לשאלות נסתרות בתוך המעשה של יצחק. אם תגיד יצחק, כי זו המתנה שאחר התחייה, וזו בזמן הזה כבר ניתנה. כן, מה שהבטיחו לאברהם שאמרו לו ייתנו לך לעתיד לבוא, זה נתינת הארץ שאחרי תחיית המתים. אבל הנתינה הראשונית כבר ניתנה, ולכן זה לא עונה לי איך אני גר פה. לזה אמר, והקימותי את השבועה וכו', כי עדיין לא נתקיימה. לא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, עוד לא הקמתי את השבועה, ודווקא לענייננו זה יתרון. כי אתה יכול להיות גר פה.
אז מתי כן היה?
לא יודע, עוד לא הגענו, נחכה. אנחנו הולכים לאט לאט. והוא, כי מה שנאמר למעלה נתתי, הוא לומר שהוא ודאי כי כאילו כבר ניתנה כבר, אך הברכה לעתיד ולא וכו'. טוב, לא ניכנס אתכם לזה. ושמה תאמר, במבטח יהי כאן לזרעי. שם היצחק תגיד, טוב, אבל איך אני יודע שהזרע שלי יקבל את הארץ? כי אולי לא יהיו כדאים, ולא תתקיים במרכתי, אולי לא יזכו. הבנים שלי ילכו לכיוונים אחרים, לא יזכו. מילא, בשלמה ברכת אברהם, שהוא מצד החסד, תהיה על פי מידתו. אך ברכתי לא תהיה על פי מידתי, והוא מידת הדין, אז אולי לא יזכו בדין. מילא, לתת לבנים של אברהם ברכה בחסד, למרות שהם לא זוכים, זה אפשר להבין. כי אברהם זה כל העניין שלו. אבל יצחק אומר, הרי אני מוסר להם את הברכה שלי, הברכה שלי זה דינים. אז איך אתה תמסור להם את זה אם הם לא זוכים? לזה אמר, אל תירא, כי לא ישבע לך בפני עצמך שתהיה על פי מידתך. כי אם שיקים לך את השבועה שנשבעתי לאברהם אביך.
לאברהם כל הזמן.
זה יפה, זה מאוד מיוחד. הוא אומר לו, בצדק, אני מברך אותך הכל בזכות אברהם כדי לשמור את זה שאין תנאים על ההבטחה. אם הוא יברך אותו בשם יצחק, אז יש תנאים על ההבטחה. כי יצחק זה מידת הדין, או שאתה זוכה או שאתה לא זוכה. אין זה. תפסת או שאתה נרדם איתנו היום?
כל זה שמידת הדין הוא זה שחילק את הברכות שלו ברמי,
זאת אומרת, רימות. חכי, חכי, נגיע לשם, נשאל את זה אז.
לא, אבל זה נורא מעניין. עד רבה. הקשר הזה בין היום.
עד רבה, אני כבר רומז לך שזה כל הפואנטה שצריך לרמות את מידת הדין. זה כל הפואנטה.
זה מה
שצריך
לעשות כל הזמן.
נגיע, נגיע. לרמות, עבדו עליו.
לתת לו קצת, לרדם אותו קצת, שמתקרב לחסד, כאילו.
למה לרמות? לא יודע, ככה, תורה שרימו אותו. בא אחיך במרמה. מה זה פסוקים מפורשים. טוב, נחכה ונראה. בסדר, נגיע לשם נשאל. אבל בוא נגיד, אוקיי, להמתיק, לעבר.
כן, מי יכול לעמוד?
מילים יותר מעודנות, אם את מעדיפה, זה בסדר גמור. אבל זה אותו פטנט, רק יותר מעודן. צריך לעקוף אותה בחוכמה.
נכון. אם לא
גמור. שאני קוראת עמך להקים לך שבועה שנשבעתי לאברהם, שהיא הצד החסד. והוא אצלי מאמר הכתוב, אשר קראת אברהם ושבועתו ליצחק. זה אותו דבר. ואז לפסקה הבאה. או יאמר והקימותי וכולי, פן תאמר עלו מה שנשבעתי לאברהם ולך ולזרעך שמתקיים בו לאחר התחייה. רגע, בוא נראה אם זה חשוב לנו. בסדר, אני חושב זה מספיק. אחרי זה אם תרצו תקראו שם. ד' פסקה ד', אתם רואים? עדיין היה אפשר יהרהר יצחק ויאמר, איך יתקיים הגלות בי? ויהיה הוא יתברך עמי ויברכני. אולי ינוקה זכויותיי. לזה אמר, הנה לא זו בלבד, כי אם גם והרבתי וכולי, והתברכו וכולי, אין צריך זכות עצמך, כי אם זכות אביך. נדמה לי שמשהו שואל, רגע, איך יכול להיות שתתקיים בי הגלות, ובכל זאת השם יהיה איתי ויברך אותי, אז אולי ייקחו לי את הזכויות? כי לקבל מתנות בחינם בעולם הזה, זה מלחיץ, כי אולי לוקחים לך את זה על חשבון הזכויות. אז הוא אומר לו, זה בסדר.
וגם כיוון שהוא מידת הדין, הוא לא יודע מה זה מתנות ללא תנאי.
יכול להיות. היי, עקב וכו', ואל תתמה, כי הלא רבו זכויותיו, אז הוא מסביר לו בעריכות מה הזכויות של אברהם, שבזכות הוא יכול לקבל גם. אבל תראו, זה מאוד יפה. אך בדברו התברך עם אברהם עצמו לא העריך כל כך, כי אומרים מקצת שבחו בפניו. למה לא סיפרת כל כך הרבה שבחים על אברהם לאברהם? זאת אומרת, לא, אי אפשר, יש כלל שאין מרבים שבחו של אדם בפניו. אז... ועל זה הביא עניין, והתברכו בזרחה כגוי הארץ וכו'. ובשורות האחרונות, על פי דרכו רמז לו, בעל יבטח באבי מלך בעל ברית אביו, כי נהפוך הוא, כי כל גוי הארץ מתברכים בזרע אברהם. לא כל שכן שלא יתברך יצחק בנו על אחד, על ידי אחד מגוי הארץ הוא אבי מלך. על כן מעטה, וישב יצחק בגרר. מה הסיכום? שיצחק יושב בגרר, לא יושב אצל אבי מלך. שהמסקנה של יצחק מכל הסיפור הזה שמופיע בפסוקים, זה שבהתחלה, וילך יצחק אל אבי מלך. אבל הסיכום היה, וישב יצחק בגרר, לא אצל אבי מלך. שהוא קיבל את המסר. היצחק, מה? לא, הוא הולך.
הוא יושב,
אבל בלי לסמוך עליו.
אוקיי, בגרר ולא באב מלך, אבל למה בגרר בכלל?
ולא?
אני
לא יודע.
כי זה הכי קרוב לחצה, כי זה היה רעב בארץ.
אבל זה גם כדי להתחיל את הגלות.
הוא גם איזושהי
תשואה
כאילו בקצה, הוא
עלה. אני חושבת,
לפי ההסברים האלו, מה זה, הייתי חוזרת לירושלים, לרמוריה, וכיף, מה? מה את חושבת?
אז שני, כן, שאלה טובה. אני חושב אולי אני אענה עליה קצת. אז יש לנו כמה דברים שהייתי מדגיש מהלשך. קודם כל, יש סאבטקסט שאפשר לשמוע פה. שזה כמו צורת ההבנה של חז"ל את הפסוקים וזה. שכל השאלות האלה, למה הקדוש ברוך הוא צריך לענות לכל השאלות האלה לבן אדם שיש לו את כל התמיות וכו'. הרי לכו, תגיד, לא תעשה, וגמרנו. ותראו כמה הוא מעריך, לפי אלשך, לפתור את כל הקושיות הפנימיות של יצחק, עד שהוא ישכנע אותו שזה. זה, קודם כל, זה, אני חושב זה יפה לראות את זה, את עצם זה. כמה הוא מוכן לעשות. זה לא אותו דבר כמו להסביר לילדים למה הם צריכים ללכת לחדר. זה משהו אחר. כן? זה בשיעור השני אמנם. אתם מבינים את ההבדל? זה כדאי להבין. כי אתה לא מרגיש, אתה לא צריך להרגיש מחויב להסביר לילדים כל מה שאתה עושה. אז זה לא מאותו מקום. זה לא, זה צריך להבחין, שיש מצב שאתה מסביר כי אתה מסביר כמו פה, ויש מצב שאתה מסביר כי אתה כל הזמן מרגיש שהילדים צריכים להבין אותך כל הזמן. זה משהו אחר. אבל זה דבר ראשון. דבר שני, הנקודה של הירידה לגלות, וזה אולי קצת מה שרציתי לדבר היום, שסבא דיבר מזה הרבה, שהדבר המיוחד בעם ישראל, ולכן הם זוכים לכל התורה, זה שהם היחידים שמוכנים לרדת לגלות מרצון. שאין שום אומה שמוכנה להסכים לרדת לגלות, לכתחילה. זה בעצם, דיברנו מזה פעם, כשאמרנו אברהם, ידוע תדע כי גר יזרעך בארץ לא להם, וכאן זה עולה גם כן בתוך יצחק. וסבא גם דיבר על זה ברמה הפוליטית, שלראות מה קורה לאומה, למשל פה תחתנו שנמצאת בגלות, וגם כן גלות די סימפטית ביחס לגלויות, ושהם שום אופן לא מוכנים להיות בגלות, אין מצב כזה. אין אומה שמסכימה להיות בגלות מרצון. והוא מסביר שזה עיקר ההבחנה בין הצאצאים של אברהם. זה מי שזוכה לברכה, זה מי שמסכים לרדת לגלות.
זה לא
מילה
יש, זה עניין של עם ישראל מתבטל מול הרצון של השם, שאולי אצל האומות האחרות. אין את יראת שמיים באות הצורה, אז אנחנו מוכנים להכל, יש לנו ברית עם השם, מה שהוא יגיד לנו לעשות. אין לנו ברית.
לא, אם... זהו, אני הייתי אומר, לא, אין לנו ברירה. דווקא, יש ברירה. תגיד, אני לא רוצה. כל הנקודה היא, מה שמייחד את עם ישראל, זה שהוא ייתן לנו את הבחירה, ואנחנו נקבל את זה מבחירה. עכשיו, כי אם תראי, בתחילת מסכת עבודה זרה, ואני נלמד את זה בהזדמנות, יש מדרש מדהים על הטענות של עם ישראל, של הגויים, בסוף, לאחרית הימים, למה הם לא קיבלו שכר. אז מתחיל דיון. הוא אומר, מי שקיבל תורה, יבוא יקבל שכר. הם אומרים, למה לא נתתם לנו תורה? למה לא נתת לנו תורה? אז האומות עונים, מה זאת אומרת? אתה נתת להם, לא נתת לנו. אז תן לנו, אנחנו בשמחה, נקיים, תתן לנו שכר. אז הוא אומר להם, לא, אתם לא רציתם. אני הצעתי לכם, לא רציתם. אז הוא אמר להם, בינינו, הם עונים לקדוש ברוך הוא, בינינו, גם לעם ישראל לא היו מסכימים אם לא היית כופה עליהם הר כגיגית. למה עלינו לא כפית הר כגיגית? למה לא הכרחת אותנו כמו את עם ישראל? אז הקדוש ברוך הוא אומר להם, אני עד עליהם שהם קיבלו את התורה מרצונם. אז שם במדרש האומות עונים לו, אתה פסול לעדות, זה הבנים שלך. זה ממשיך, זה ממש נפלא. זה, הוא אומר, טוב, שכנעתם אותי, לכאורה בטיעונים האלה, אז אני נותן להם מצוות סוכה, יקיימו פעם אחת מצוות סוכה, קבלו שכר. אז הם נכנסים לסוכה, ואז הוא שולף עליהם שמש. אז הם בורחים מהסוכה. אז הגמרא אומרת, זה לא כל כך יפה הטריק הזה, כי כתוב, אין הקדוש ברוך הוא בטרוניה עם בריאותיו. לא, מה, אתה עושה להם קטעים, כאילו, וחוץ מזה, המצטער פטור מן הסוכה, גם עם ישראל, כשחם להם, פטורים מן הסוכה. אז בסוף התשובה של המדרש, זו תשובה יהודית טיפוסית. כן, אבל כשהם יצאו מהסוכה, למרות שהיה מותר לצאת מהסוכה, הם נתנו ביתה, בדלת, כאילו, קח את המצוות שלך.
כן.
זה בסוף, יוצא בסוף שזה כל ההבדל.
כן, בדיוק.
להכריח, הוא לא הכריח אותם. אתה יוצא משם, נכון שאתה פטור ואתה יכול ללכת הביתה, אבל אתה לא בועט בסוכה כשאתה יוצא. אז מה הנקודה שאני אומר פה? זה שזה צריך להיות מבחירה אמיתית. להכריח, הוא יכול להכריח גם אותם. ללכת בלית ברירה, זה גם הם יודעים ללכת בלית ברירה, זה לא החידוש. החידוש זה לבחור. ולצורך זה הוא צריך לייצר מצב שמאפשר לנו לבחור מרצון. וזה מה שהיה שם עם אברהם הברית, וזה פה יוצא שזה בכלל יוזמה של יצחק. יצחק יכל להגיד תודה רבה, גלות אין בעיה, למה אצלי? והוא כאילו רב עם הקדוש ברוך הוא לפי האלשך, ואומר לו, תן לי להתחיל את הגלות, אני רוצה להתחיל אותה עכשיו. זה יצחק. לפי זה גם כן הנקודה של יצחק מהדינים. יש מדרש בגמרא שמסביר איך רק יצחק מצליח להוריד את הטיעונים מעל עם ישראל, שאברהם ויעקב לא מצליחים, אז יצחק עומד מול הקדוש ברוך הוא ודן איתו. כי הקדוש ברוך הוא בא לאברהם ואומר לו, בניך חטאו, אז אברהם, מה נעשה? שואל אותו הקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר לו, תמחה אותם מקדושת שמך, מה נעשה? אומר, טוב, לא מצאתי עצה בסבא, נלך לנכד. הולך לנכד, מה לעשות? בניך חטאו, ימחו על קדושת שמך. אז הוא הולך ואומר, טוב, ננסה אצל יצחק. יצחק אומר לו, רגע, בוא נעשה חשבון. כמה זמן הם חיים? 70? בסדר. כמה מזמן זה הם ישנים? איזה חצי? תוריד. אוכלים? כמה? בשירותים? כמה? זה. כמה נשאר? 25 שנה, לא זוכר כמה הוא מגיע בחשבון.
כן.
אז הוא אומר, בוא, תראה. בוא נעשה חצי, חצי. חצי עליי, חצי עליך. הרגע, והוא אומר לו, ואז הוא אומר, יצחק אומר לו, ואם אתה לא רוצה לעשות חצי חצי, אז אתה יודע מה, בוא ככה כל עליך. למה? כי אני כבר את חיי מסרתי לך בעקדה, נכון? אז את זה תיקח עליך. אני חושב שזה קצת דומה לנקודה הזאת, שזה דווקא יצחק שמתעקש ומוכן ומסוגל לקבל את הדינים, לעמוד מולם, שבזכותו הוא יכול להמתיק מעלינו. זה המיוחד ביצחק. אז בעבודה הפרטית שלנו, אז דיברנו מזה פעם מרבי נחמן, זה מוכנות לקבל את הירידה. ירידות הם הכרח בבריאה הזאת. עצם הצמצום זה ירידה. עצם הירידה של הנשמה לעולם הזה זה ירידה. כל ירידה בעולם הנפש זה ירידה. כל העולם שלנו, הסיפור שלו זה ירידה לצורך עלייה. אבל עליות, כולם מבסוטים לקבל את העלייה שבסוף הירידה. השאלה, מי מסכים לרדת בטובות?
וזה יצחק.
זה יצחק כמבטא את כולנו. בסדר? זה כולנו. אבל כן, מידת צדק במובן הזה זה להסכים לקבל את הירידות, להסכים לקבל את הגלות. שגם אברהם הסכים. אבל זה מעניין שבאמת זה לא התחיל באברהם.
אפילו אולי ברמה הזאת שיצחק בחר לקבל את הגלות. הוא עשה את העבודה לפני שהקדוש ברוך הוא הטיל עליו. הוא כבר היה בדרך לרדת.
זה כל החוכמה. זה כל החוכמה. כי בהרבה מקומות זה הברית, הברית עם עם ישראל היא ברית לתורה שבעל פה ולא לתורה שבכתב. התורה שבכתב זה עוד יחסית פשוט, כי אומרים לך מה לעשות ואתה עושה. התורה שבעל פה זה התוספות שעם ישראל מוסיפים מהבנתם האישית, ורק אחרי זה הקדוש ברוך הוא אומר להם, ידעתם, צדקתם. ושם יש באמת בחירה שעם ישראל מוסיף, והוא לא יודע מה יצא מזה. למשל שמשה מחליט לעלות ערב רב, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו את זה. בדיוק זה כל המשחק. לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו זה עוד פשוט. החלק הכי מיוחד זה החלק שהיוזמה של הבן אדם, שהקדוש ברוך הוא לא אומר לך אותה, ואתה מבין אותה לבד, ואתה מוכן לשאת את המחיר אם טעית, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, צדקת. ומה זה אפשר? זה שהוא לא אמר לך את זה, זה אפשר שזה באמת יהיה מבחירה. כי כשהוא כבר אומר לך, אז אין בחירה.
אבל אם הערב רב לא בדיוק צדק, אנחנו סוגלים לך. דווקא לא היה צדק שם. זאת אומרת, על זה או באים בטען? זאת אומרת,
אני אסביר לך את זה יותר כמו שסבא הבין את זה, זה יש הרבה מקורות על זה, ודאי שצדק, זה יצא עקום, אולי זה יצא זה, אבל ודאי שצדק, כי זה כל הייתה מטרת ירידת עם ישראל לאומות, להביא גרים. אז ודאי שצדק במהלך שלו וזה, אחרי זה הסתבך, בסדר, זה שאלה, וגם, עוד פעם, זה שזה הסתבך, זה לא אומר שהוא טעה. חטא העגל,
אם לא יהיה חטא העגל, היה כבר תיקון עולם, יום.
כן, אבל אחרי שהרגל שם אותנו את כל הדרך וכל התיקונים וכל
הדרך. אני אסביר לך את זה בצורה מה?
תורה. לא, אחרי שהרגל זה מקור לכל כך הרבה.
כן, לא היה לנו תורה.
תורה שנייה, תורה זה והזה וכל העוד שנים במדבר.
טוב, אני לא אומר את זה בפשטות, זו שאלה מורכבת, אבל בוא נגיד, אני נוטה יותר לשם בעקבות, שוודאי צדק, בסדר, יכול להיות שהיה דרך להעלות אותם ולא יהיה חטא העגל. וגם יכול להיות שכל החוכמה של עם ישראל זה שהם מוכנים להעלות את הגרים למרות שהם מסבכים אותם. זה החידוש. אז זה לא שאתה מצייר סיפור יפה כזה, אידיליה. אני מעלה גרים והם כאלה מתוקים והכל טוב ויפה. לא, זה אתה מעלה גרים ואתה מסכים לקבל אותם למרות שהם מסבכים אותך.
ערב רב זה לא גרים.
זה כן.
גרים זה משהו אחר וערב רב זה משהו אחר.
ערב רב זה גרים שנכשלו.
מה זה שנכשלו? הם יצאו בהמוניהם משם, ממצרים.
אז מה עבר בדעתו של משה להעלות אותם?
לתקן אותם, לתקן את הדבר הזה שהוא קוץ בה, וזה לא קרה. עובדה, הפילו אותנו, אז מה טוב? זה לא, אני שואלת מה טוב.
תראו, אני אתן לכם דוגמה קצת מקבילה, אבל שונה.
שמות הגרים באים ממקום אחר, סליחה, במקום אחר לגמרי
שמות הם נועדים.
מה קרה לידה אחר את העגל? הם לא הושמינו.
בדיוק. לא, הם נשארו שם, ואת המן הלכו לחפש קילומטרים.
נו, אז למה לא, שאמר לו, תחזיר אותם הביתה? או למה הוא לא עצר אותו לפני זה? אז את אומרת, בסדר, אני מוכן לתת לך את ההחלטה ולטעות.
בדיעבד שזה היה דבר טוב. אני רוצה לשמוע למה, כאילו, אתה מבין? בעיניי לא, אבל לא יודעת.
זה דומה קצת למה שדיברנו על לוט. אולי, לא הייתי איתנו בתקופה הזאת. אברהם מחליט להעלות איתו, ממצרים, מאור כסדים, את לוט. לוט החליט לבוא איתו, אברהם החליט לקחת אותו, והקדוש ברוך הוא לא אמר לו, תעלה את לוט, אמר לו, אתה עולה. ולוט מסבך אותו אחר כך, ויש בנות לוט, ויש דום ועמורה, וכו' וכו', והוא צריך לצאת למלחמות כדי להציל אותו, אבל מלוט יוצא משיח. זה אותו פטנט.
ומה יוצא מרבה?
גם, למה לא?
משיח.
זה אותו פטנט, אני לא יודע להגיד לך, אני לא כזה בקי בתורת הגלגולים של הארי בשביל להגיד לך זה, אבל אני בטוח שאם תלכי לשאול את החבר'ה שלך שקצת יודעים תורת הגלגולים, הוא יגיד לך, הנה תראי, הערב רב פה זה יצא גלגול, אני בטוח שיש, זה אותו פטנט.
לא, אבל היום אומרים שערב רב זה ממש קוץ, וזה מה שמבלבל, ומי שיהודי ישראלי, יהודי אמיתי זה אמיתי, מי שערב רב, בימות המשיח, רק הקדוש ברוך הוא יוכל לעשות את ההפרדה, כי ממש, אני, לא, ממה שאני מבינה זה משהו לא מהטוב, אני לא יודעת, אני לא ממולבלת.
בוא נגיד, נשאר לך קושיה על משה רבנו, למה הוא ניסה להעלות אותה?
לא על משה רבנו, על ערב רב. למה אני אהיה מקיבה?
אני רוצה להיכנס, אני דווקא כל התורה של סבו, למה אני התחברתי, הרגשתי שזה שונה מאוד ממה שהתורה. כל המטרה של ישראל זה לגלות את הקדושה.
שייך מה שדיברנו לתורות מצד הדינים ותורות מצד החסדים. יש איזו נטייה אצל חלק מהחכמים בעם ישראל ואצל חלק מעם ישראל, לראות שיש איזה מין מקום טהור כזה, זה אנחנו, וצריך להעיף את כל האלה שעושים לנו את הבלגן, ואז יהיה לנו נעים. כן? אז בסדר, אפשר להבין את זה.
יש מי ואמר את אותם החמישית שישאר על ימות המשיח, אז זה היהודי אמיתי, וכל השאר הם לא.
בסדר, עוד פעם, אני אומר, יש מקורות למה ש...
זאת אומרת, הרב מאוד מאוד...
חלתי תרבבי.
לא, אני לא מקומם. אני לא
שמי... זה ראש שלם, זה לא בא ממני ולא... לא שמעתי את זה רק ממקום אחד.
טוב, נצטרך להביא מקורות על זה.
לא, אבל לא שמעתי את זה רק ממקום אחד.
מה אנחנו אומרים בראש השנה? כל השנה נשמה באבו, השם אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. אנחנו מצפים שכל מין שנשמה באבו יגיד שהשם אלוהי ישראל מלך. נראה לי שהפסוק הוא ברור שכל נשמה באבו זה לא רק ישראל.
טוב, רגע, יצאנו לטיול שלם, בוא נשאיר אותו רגע פתוח, אולי נלמד אותו בהזדמנות סוגיית הערב רב. אנחנו יצאנו לטיול הזה בגלל מה?
בגלל יצחק.
כן, אבל...
שהוא היה מוכן כמו משה, הוא
היה מוכן לרדת לגלות,
ואפילו לא...
לא, שכל הנקודה זה הבחירה של הבן. הקדוש ברוך הוא אומר לו, כמו שאברהם יבחר בארץ ישראל, ויגידו לו אחר כך, כמו לוט, כמו שאברהם, כמו ש... כל התורה שבעל פה, זה הנקודה שהעם ישראל קובע, ואז הקדוש ברוך הוא נותן לו את האישור, והוא קובע מתוך הסיכון. והרב שלמה בן נעים הסביר שזה מה שהפחיד את עם ישראל במתן תורה. מתן תורה לא הפחיד אותם תורה שבעל פה, הפחיד אותם החופשיות שבתורה שבעל פה. הם מעדיפים להיות, קבל הוראות ולעשות מה שאומרים להם. מה? כן, זה הטענה של סבא, שבאיזשהו מקום, באיזשהו שלב, אתה כותב את התורה שבעל פה, ואז הפכת גם אותה לתורה שבכתב, ואז אתה פטור מהחוויה שאתה צריך להחליט, ואולי תטעה, וכולי, זה לא רוצים.
היום בעולם החרדי
קורה.
לא, 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 לא ניכנס לשם, לא ניכנס, אין לי כוח לזה, למה? כי זה הכי קל עכשיו לדבר על איזה ציבורים. על עצמנו, בוודאי, הנקודה הזאת שבאמת זה החלק שהכי מפחיד אותנו, אבל זה דווקא הנקודה הכי חזקה בתורה, זה החופש שבתורה. שבעצם, מה הוא כופה עלינו הר כגיגית במעמד הר סיני? הוא כופה עלינו את החופש. לא את זה שנעשה מה שהוא אומר. זה הוא יכול עם כל האומות, אין בעיה. היפנים, הגרמנים, כולם יודעים לעשות מה שאומרים להם. להיות חופשי, בייחוד על תורה שבעל פה. זה מה שגם במדרש כתוב, שזה החידוש, זה התורה שבעל פה. התורה שבעל פה זה התורה הגנוזה בנשמות ישראל, שהם מחדשים מעצמם את חידושי התורה, ולא יודעים אם הקדוש ברוך הוא יסכים איתם או לא, וזה המפחיד. זה המפחיד, ולכן אומרים, עזוב אותנו מזה. אתה רוצה לתת לנו תורה שבכתב, אין בעיה, ואתה רוצה שאנחנו נחליט החלטות, ואז אתה תגיד זה, עזוב אותנו, מי צריך את הכאב ראש הזה? יש הרבה מקורות על זה.
הדר וקיבלו הבאים מהחש בראש, שדווקא זה היה הלידה של תורה שבעל פה, זה בימי ההסך של ימי פורים, ואחרי זה כל התורה שבעל פה נולדה בימי קצת הגדולה, שאחרי פורים.
עכשיו, מה עוד על העניין הזה? רגע. תורה שבעל פה. רגע. שנייה, ברח לי.
עבד ישראל חופשיות, זאת אומרת,
רק עבד השם.
רק עבד השם חופשיות. החופש תמון שם.
כן. עכשיו נחבר את זה קצת למה שאמרנו פה, זה אם כבר טיילנו לשם, כדי להיות חופשי באמת. לעשות מה שנכון, בלי שהקדוש ברוך הוא יגיד לך, אתה צריך לא להיות משועבד לאבי מלך. דהיינו לכל מה שאתה מפחד ממנו, וחושב שאתה תלוי בו, ושהוא יחליט עליך, ואם הוא לא ייתן לך כסף אז אתה לא קיים, ואם הוא לא ייתן לך אהבה אז אתה לא קיים. אז אתה יכול לגלות מתוכך את רצון השם האמיתי, כשאתה משתחרר מכל האלה שאתה מפחד מהם. ולכן עבד השם הוא לבדו חופשי, כי... אם לא, אתה הופך להיות עבד של כל הדברים שמפחידים אותך, ואז אתה מתחיל לזייף.
למה דווקא הדברים שמפחידים אותך?
דוגמה, יש דוגמאות אחרות, אבל בעצם זה הנקודה שאנחנו חושבים שאנחנו תלויים בהם לשפע שלנו. הם ייתנו לי כסף, הם ייתנו לי חום, הם ייתנו לי ביטחון, הם ייתנו לי...
תואר.
הכל, הכל. כל מה שאנחנו מרגישים, בלשון ימימה, הם ייתנו לי מקום. הוא ייתן לי מקום. אז אני בלחץ שלא יהיה לי מקום, אז זה, שהוא יהיה מבסוט ממני שזה. בסדר, אז זה לוקח את הזמן, זה קשה, אבל לפחות אנחנו מבינים את הנקודה.
אני מרגיש שמה שמתחדש מהשיעור, שעמיתת הדין של יצרק היא על עצמו, וזה דין של חסד, הוא שופע שיפוט חיובי לאחרים. ואולי זו הסיבה שלא יכולה לרדת לגלות, כי אם הוא בגלות, הוא רואה את הטוב בכל הקליפות שהוא נמצא עכשיו בגלויות. הוא לא יכול, זה התמימות
שבו. הבנתי אותך.
ואולי זה מה שקורה לו עם עשיו.
כן, זה, אם תראה את זה, אני חושב ב... כן, ברב החלבן יש את הכיוון הזה, שבאמת הוא מאמין שאפשר להרים את כולם ברמה מסוימת, אז הוא אומר, אני ארים גם את עשיו.
אם הוא היה יורד במקום משה, הוא היה מעלה את כל המצרים.
זהו, זה מעניין מה שאתה אומר. לכאורה זה יוצא משם, אני לא כך, כן, לא כך מבין איך זה יוצא דווקא אולי ממידת הדין של יצחק, לא יודע בדיוק.
זה מידת הדין על עצמך.
זה ודאי תמיד גם וגם. זה לא יכול להיות רק על עצמו.
אנחנו משים את עצמנו, והאחר הוא בסדר.
לא, זה הקליפה של זה. בסדר, זה הקליפה של זה, אבל מידת הדין על עצמך חייב להיות גם איזה דינים על אחרים, אבל זה דין שהוא, יש בו איזה מין משהו שעומד בום מול האמת, וזה דווקא מרים. אולי דיברנו מזה פעם. לא יודע, בוא נשאיר את זה עוד קצת ככה, אבל...
לא, אבל מידת הדין שלו הייתה המוכנות שלו לדבוק באותו חופש שדורש ממך באמת למצוא את התשובות מבפנים.
כן.
אני מסתכל עם הסנגוריה של עם ישראל שנעשה חצי חצי בגלות את הכל עליך.
כן.
לא, יש משהו שיש המון רחמים במידת הדין של יצחק. כאילו, זה כאילו סותר.
כן.
אבל הדין הוא על עצמו, הוא
שותק
על עצמו.
כן, אז אולי נגיד גם את זה, אז בוא נסיף, זה כן מתחבר, שכל הזמן, המידות האלה לא באמת נפרדות. כל החוכמה זה שמידת הדין הזאת נולדת מתוך החסד. זאת אומרת, זה מידת דין שכוונתה כולה חסד. וזה אנחנו לא מספיק מכירים על עצמנו, ולכן קשה לנו להבין אותו. אבל זה באמת מידת הדין שכל העומק שלה הוא חסדים. אז זה דבר אחד. וגם כשהוא מקבל על עצמו דינים, הוא לא מקבל על עצמו כאילו, אוי, טוב, מחטיפים לי, אלא הוא מקבל את זה כמבין שזה חסד. וכשהוא מביא את זה על אחרים, הוא מביא את זה בתור חסד. ולכן הוא ממתיק, הוא ממתיק דברים על ידי הדין. לא על ידי חסדים, שהוא אומר, תראה, לא נורא, הם בכל זאת חמודים, אלא... כן, אז זה משהו אחר. אז זה מעניין. לראות איך דווקא על ידי זה הוא חושב להעלות את הערב רב. אני אגיד אולי כן משהו. דיברנו על זה שאתה רואה את הטוב שמסתתר בתוך הרע. זה אמרנו שהרב יורוביץ' מסביר שזה להמתיק דינים על ידי חסדים, שאתה בכל זאת מוצא משהו טוב בתוך הברוך. בסדר? ויש מצב שאתה רואה את הטוב בברוך בעצמו. זאת אומרת, למשל, זה שהאומות מרביצות לך, אתה לא אומר, תראה, אבל גם היה לי בסדר שם. אלא אתה אומר, וואו, בזכותם התקרבתי להשם, אתה מתחיל לאהוב אותם.
וואו.
כן, וואו, איזה שמדים. הם החטיפו לי ובזכותם אני התקרבתי להשם, אז אתה מתחיל לאהוב אותם. אבל כמו שהם, לא שהם יפסיקו להרביץ לך, אז תאהב אותם.
מרזימים אותי במקום, שאני
אעשה... זה פרעה יקריב, פרעה יקריב. הם מסתכלו אחורה על ים סוף, מסתכלים, אומרים, ויראו כי פרעה הקריב. מה זה הקריב? אז קודם כל בפשוט שהוא מתקרב אליהם, אבל בדרש שהוא הקריב אותם לאביהם שבשמיים. שבזכות שפרעה רודף אחריהם ככה, הם עפו לקדוש ברוך הוא. ורק פרעה יכל לעשות את זה.
גם
היטלר
הקריב 6 מיליון יהודים למעלה לקדוש ברוך הוא.
בגלל זה רק יצחק יכול להגיד דבר כזה. בגלל זה, אנחנו לא יכולים להגיד דבר כזה.
כן, כל כול,
הביאו
אותנו לשם.
לא, שם הפרעו הקריב אותם על ידי זה שהם צעקו ונקרא להם הים, לא כזה הקריב. אבל בסדר, זה קשה, לכן זה יצחק. אבל יש אנשים שמסוגלים לעמוד במקום הזה.
אני לא יכול להגיד את זה.
עכשיו, מי שיכול להגיד...
שאומרים בזכות זה כמה מדינת ישראל.
אז אני אומר, מי שיכול להגיד דבר כזה, זה מי שרואה את זה על עצמו.
זה נכון. זאת המציאות שמזה יצא מדינת ישראל, כן? אבל מפה ועד לאהוב את מי שדחם אותנו לזה.
נכון.
אז את מבינה, איפה פה מה הגבול?
נכון. יש גבול, בסדר, בוא נראה, זה מה זה, אולי בגלל זה יש לנו עדיין יעקב וישראל.
כולו,
כי זה מרמה מאוד גבוהה לעמוד שם.
או גם המלאק.
גם המלאק, אז המלאק.
נו, המלאק, תמחה את זכר הבן מתחת השמיים, סבא שלך אומר, מתחת השמיים תמחה, אבל מעל השמיים יש לו מקום.
אבל גם, על ידי המלאק, היה לנו מלחמה שהיו צריכים להרים את ידיהם לשמיים.
אוקיי, כמו השטן שדיברה, אמר, הקדוש ברוך הוא לא ברא את השטן.
זהו, אז השאלה.
אבל השטן, אגב, הוא מלאך.
נכון, כן.
הוא מלאך השטן.
נכון, שברא אותו, ועושה את עבודתו נאמנה.
תראו, זה הנקודה, זה הנקודה.
נכון, אבל מה לעשות עם זה? מה הגישה שלך לזה, לאהוב אותו בגלל עצמו?
לא, רגע,
לא, בואו אנחנו עובדים. או לאהוב אותו בגלל שזה עזר לי, באמת, אז סבלתי ממנו, אמר, יופי, תודה.
אנחנו הולכים לאט לאט, עוד פעם. מי ש... יש לו, צריך להתנקות הרבה לפני שמגיעים לפגוש את מה שדיברנו עכשיו. עכשיו אנחנו שומעים את זה כתיאוריה, תיאוריה זה יפה. אתה לא שם, תעזוב, אל תנסה ללכת לשם אם אתה לא שם. זה הנקודה, כל החוכמה בלימוד, וזה הברוך, שאנחנו לא מסוגלים לסמן דברים מסוימים כאיזה מקום שהוא לא שלנו. נגיד אתה קורא, היום אני מסוגל לקרוא דברים כמו אותו תנה או המורה שהיה נותן לאמא שלו לדרוך עליו, כיבודם, נכון. עכשיו, אם אתה קורא את זה ואתה אומר, אני אמור להיות ככה, ואתה מתחיל להסתכסר, מה זה? ככה אמור להיות בן אדם, אני אמור להיות קורבן. זה לא שלך. כשהוא עשה את זה, הוא שמח. אתה, כשאתה עושה את זה, אתה לא שמח. אז תעזוב, זה לא בשבילך. אז אם מידת הדין, מה שדיברנו היום, זה מרים אותך, יופי. אם לא, תגיד, או שזה לא למדרגתי, או שאני לא אצחק. כי יש נשמות מצד החסדים, לא יודע מה, עזוב, תבין את זה שיש מקום כזה. יש מקום כזה וזה, ואתה מכיר, מה אתה כן יכול לעשות, וזה כן שייך ללימוד שלנו, להכיר את זה ביחסי על עצמך. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד את זה על המלאק, ולא על אני לא יודע מי, אבל אני יכול להגיד את זה ש... לא יודע מה, התקלקל ליהדות בערב שבת, יופי, אז אני קצת מבין את הממד הזה. מי שעובד ביחסי, הוא יכול להבין את כל המדרגות, איפה שהוא נמצא, קצת.
תראי.
מבינה מה אני אומר?
לא.
לא, רגע, אז תקשיבי, עכשיו את לא שומעת, את לא מבינה כי אין שמה.
לא, כי אתה אומר מה שיצחק, סליחה, מה שאני קראתי פה מיצחק, אז זה משהו אחר לגמרי.
מותר, מותר. בוא נגיד, מה שיצחק לפי מה שאני הסברתי. הבאת
את זה למקום אחר, לממד אחר. על הממד הזה יש לי שאלות גדולות.
אין בעיה, אין בעיה.
לא כתוב פה שום ממד כזה. הוא לא אמר שיצחק שמח מאוד שמשה רבנו הביא את הערב.
אתה צודק.
לא, לא, אני... אתה לקחת את זה לממד אחר, סבא, אני לא דרכתי לשמוע הרבה, אני פשוט שמעתי המון דברים אחרים, אז אוקיי, אז...
אין בעיה, בוא נשאיר את זה כצריכים, בסדר? אני אומר, מה שהסברנו היום שזה יצחק לפי ההסבר שאני אמרתי, ואני מאוד מקבל שזה לא כתוב פה, אז בסדר, בוא נשאיר את זה בצריכים. שאולי זה לא יצחק ואולי זה בכלל לא הכוונה, אבל אני כן אשתדל להביא מקורות על הנושא הזה, כי זה נושא חשוב.
כן,
זה נושא חשוב בעיניי של איך אתה מתייחס לכל הדברים האלה, למה אני נזכרתי תוך כדי שדיברנו, ראיתי איזו תוכנית ויש סוגיה שלמה של היחס של עולמות מסוימים לבעלי תשובה. כן, איך מסתדרים איתם? וזה לא רק החרדים. יש סיפור, כאילו, בסדר, נורא נחמד, אנחנו אוהבים, גרים, תאהב את הגר, תאהב את הבעל תשובה, מה שאתה רוצה. אבל שישחק עם הילדים שלך ממש, עם כל הבלגן שהוא רק אתמול, זה מסובך, זה באמת מסובך. עכשיו, למה זה מסובך? בגלל שאף אחד לא אומר לך שכשאתה תקבל את הבעל תשובה, הוא גם לא יפיל את הילד שלך. אולי הוא באמת יפיל את הילד שלך, ותקבל את זה בכל זאת. זה המשחק, זה לא תמונה סטרילית. כי הוא אומר, טוב, אין בעיה, אני אקבל אותו, כשהוא יהיה חמוד, עטוף יפה כזה, אבל הוא לא עטוף יפה, הוא בא מכל הבלגן שלו, הוא עוד עם הסרטים, הוא עוד עם הזה, מה אתה רוצה? אז, וזה מה שקשה להם לקבל, קשה להם לקבל שבעל תשובה זה לא איזה מין פסל של מישהו שעכשיו הוא כזה, הוא בא עם הברדק, כמו שהערב רב באים עם הברדק, כמו שגרים באים עם הברדק, נו מה נעשה, אתה בא עם כל הברדק שלך.
הנס שהוא לא חוזר לשם, זה הכל, אבל כל מה שהוא אוהב, הוא ממשיך לערב שהוא לא חוזר לשם.
אז זה אותו פטנט, כאילו כשהם מבקשים ממך לקרב דברים רחוקים, אז הם לא באים נקי, הם באים מרחוק. זה השתיק, וזה הנקודה, כשאתה יורד לגלות, אתה לא יוצא פיקס, אין גלות שיצאו ממנה בלי שן ועין. והם ירדו על דעת, כן, הם לא ירדו על דעת שהם יורדים, והם לא ייגע בהם כלום. הרי אתה אומר, נספח אליך ערב רב, והתרבות המצרית נדבקה בהם וזה, אבל כשיצחק מסכים לרדת לגלות, למצרים, הוא יודע שבבנים שלו ידבק מה שידבק במצרים. זה ברור שזה יקרה. ועל דעת כן הוא יורד. אז בשביל מה הוא יורד? לא רק בשביל לחטוף, וזה כן מובא בהרבה מקורות, יורד להביא ניצוצות ממצרים. זה כל השתיק. זה כל השתיק. ושאתה יורד להוריד ניצוצות, אתה לא חוזר נקלין. בדרך כלל.
השאלה, עד כמה אתה מוכן לקרב ישראלי, נכון. יהודי, בוודאי.
גם גרים.
ועד כמה אתה מוכן לקרב, לא גרים.
אבל אנחנו חייבים להביא את כל הניצוצות.
בסדר, בואי נסכים שיש כאלה שאתה אומר לא.
עד איפה, נכון. עד איפה המסירות נפש שלך, כמה אתה צפוי לזה, זאת אומרת, כמה מצפים ממך על בן ישראל, ודאי, אין לי ספק. אבל על משהו אחר.
בסדר, זה שאלה.
אבל שאלה,
אבל איפה? אולי יבוא רק שהכל ישלם, על מה נעשה? מישהו צריך לעשות את העבודה?
לא, מה שהיא שואלת עכשיו זה שאלה אחרת. שאלת המידה, זה שאלה לגיטימית מאוד, וודאי שהיא תמיד עומדת. עד כמה, מי כן, מי לא, מי כבר מעבר לגבולות שזה אל תתקרב, זה בסדר, זה לגיטימי מאוד. זה לגיטימי מאוד, השאלה הזאת. וזה, נגיד, אם אני אומר למשל, בתורות של רבי נחמן על קירוב רחוקים, שזה היה עניין גדול שלו, שכל ישראל צריכים להשתדל לקרב רחוקים, הוא אומר שיש רחוקים שאתה לא יכול לקרב אותם. אז יש שכולם לא יכולים. יש שני דברים, כן? יש שני דברים. יש אחד שאתה תדע את המדרגה שלך, ויש דיון שני, שיש אנשים שיש איזה רף יותר אבסולוטי, לא קשור למדרגה שלך. זה לא. בסדר.
יש גם עניין של משפחה, עם ילדים. אתה על עצמך, אבל מה עם הילדים? זה גם אחרי.
אבל רגע, עכשיו על מה את חושבת? על משהו ספציפי?
אני מדברת, למשל, כך זוג עם משפחה שיוצא לשליחות בחוץ לארץ, והילדים לא נמצאים רק עם יהודים, אוקיי? אני לא מדברת בין יהודי ליהודי.
אז אני אסביר עוד משהו על זה, מה שאת אומרת.
בין יהודי ליהודי, בעיניי זה אבסולוטי, זה לא, זה תקפוץ לבריכה ובעזרת השם, גם שים לב לילדים. אבל אני מדברת על כמה אתה יכול להיות אור לגויים, יפה מאוד, אבל...
אז אני אסביר קצת משהו על זה, וזה קשור. מי שיכול לרדת לעשות עבודה כזאת, זה מי שיש לו דינים במובן של הפרדות מאוד חזקות. מי שיש לו חסדים, הוא נוטה להתקרב. מי שיכול לרדת למקומות האלה, זה אדם שיש לו גבולות ברזל. אני ראיתי חבדניקים בחול, זה מדהים. זאת אומרת, הוא יושב בלב טוקיו. אבל שום דבר לא נוגע בו, למה? כי אצלו, פעם, זה יושב, אין דבר כזה. הוא לא ייתן לחילוני לפתוח לו את היין. אתה מבין? אז זה לא שהוא לא חסדים והוא לא אוהב. אבל כשהוא יורד למקומות האלה, הוא יורד עם זה. וזה אולי שייך למה שדיברנו על יצחק. שמי יכול לעשות דבר כזה? זה סגור.
גם, ואני אגיד לך אותם, יש לי אחיינית שהיא חבניקית, הייתה בטוקיו, אחר כך עברה לוושינגטון.
אז אולי פגשתי אותה. תודה, יש גחות מלאז.
והיא זאת שממש חבניקית נפלאה. ילדים לא מתערבים והמון גבורה בעניין החינוך וזה, והם סובלים מאוד מזה, אין לי ספק, הילדים כשהם באים לפה זה ממש רחמנות. אבל תיקח זוג חב"ד כמה שהוא אוהב וזה, תציע לו שידוך לבת שלו, אחד שהוא לא חב"ד, שהוא דתי כמוך, עם כיפה כמוך, אבל לא חב"ד, אתה תזרק כל המדרגות. אז אוקיי.
זה מה שאני אומר?
אפשר להכין את הכל.
כי זה צילים דדים פשוטים, לא מגיעים לרמה של חבדניקים מסורים מהמזרח.
טוב, נכנסנו לטיול שלם, נשאר פתוח, זה טוב שישאר פתוח. רק עוד דבר אחד אחרון שרציתי להדגיש בסיפור הזה, זה עוד מורכבות שצריך להתחיל להכיר אותה. דיברנו סיפור שלם, איך יצחק הוא עולה תמימה ולא יורד לגלות, וזה המיוחד אצלו. אבל פה אנחנו לומדים שהוא כן יורד לגלות, ויש לו סיפור מאוד מאוד דומה לאברהם, מה שעבר במצרים ואצל אבי מלך. אז הוא לא, אז אתה כן עולה תמימה, או אתה כן בגלות, לא בגלות. אז אני רוצה להוסיף על זה, שבעצם אין דבר כזה, אלא אם כן אולי באור אין סוף עצמו, שאין איזושהי ירידה. אבל יש ירידה בתוך גבולות ארץ ישראל, ויש ירידה מחוץ לגבולות ארץ ישראל, זה לא אותו דבר.
אז זה כבר בעצם.
כן, זאת אומרת, זה פטנט איך יצחק הוא עולה תמימה, והוא בכל זאת עובר סוג של גלות, למרות שהוא עולה תמימה. וסבא היה מדגיש את זה הרבה מאוד, שאף פעם אסור להבין את הספירות או את המידות בצורה מוחלטת כזאת חד-ממדית. ודווקא כשלומדים את הדמויות ואת הסיפורים, רואים שזה תמיד צבעוני, זה תמיד מורכב מכמה דברים, גם כשזה דין, או גם נגיד הוא עולה תמימה, אז אל תדמיין את זה כאילו זה אף פעם לא יורד לירידות. יש ירידה השייכת ליצחק בתוך גבולות ארץ ישראל, בתוך זה. זה שגם עולה תמימה יש לו ירידה.
ברמה הפוליטית, כאילו שלטון זר בארץ, זה מידה מסוימת,
זה גלות.
מעניין שזה לא עיקר, אבל יש שיר של הרב בנאנה, על זה שדוד אומר לשאול, מנעת ממני להסתפח בנחלת השם, והוא הולך לציקלגיה, וציקלגיה זה ארץ ישראל, אבל זה מלך גוי. אז דוד שעכשיו הולך לחוס כדי לברוח משאול בציקלגיה, אז הוא בעצם יוצא לגלות. מה שלומדים מפה, מדברי השיח, זה גלות מתונה, זה גלות...
ירידה חייבת להיות לך. אבל יש מצב שאתה תקבל ירידות נחמדות. ויש מצב שאתה תקבל ירידות ירידות.
יותר טוב אצל אבימלך בארץ ישראל מאשר אצל יהודי דורסי בחו"ל. לא, על פניו. אני לא דוחף את הדעה שלי.
חס ושלום.
זה מה שמשתמע. יכול היה לרדת למצרים ולהיכנס לאיזשהו שטיבלך וללמוד שם כל היום. זה פחות גם מה שעשה יהודה ליעקב. שהוא
הכין לו. כן, הוא הכין לו מיגון בתוך הגלות, זה עוד פטנט.
כן, זה עוד פטנט, אבל דווקא, הוא העולה תמימה, אני לא אומר את זה כדי לדחוף אג'נדה, כאילו קטונתי, אני הייתי גם שם וגם פה, אבל הוא כזה תמים, שהוא יכול עוד להיות אצל אבימלך, וגם זה, אתה רואה את הסייג, לא, אל תלך לאבימלך, תלך במקום שלו, אבל לא אצלו. אל תחוס אצלו, ורואים אגב שהוא מתמודד מולו. מתמודד עם הבארות וזה, כמה שהשיעור הזה עובד בפסוקים, אבל הגלות של אבימלך זה יותר נקי מאשר השטיבלך מחוץ לארץ.
אבל
כן. טוב.
רק כל הכבוד, אבל זה דורש מאיתנו ברורים מאוד חזקים, כי לדעת מה יקרה, אם אני עושה את זה, אם אני יורדת לאיזה גלות, אם אני נותן לעצמי לזה, מה יהיה? זה ממש כל הכבוד אם כולם יודעים מה יהיה. הרבה פעמים זה צריך להיות בתור הבן אדם, כבר עבודה מאוד מתקדמת, שהבן אדם יודע לעשות ברורים ולדעת באמת... עד כמה הוא יכול בלי ליפול, אז זה כבר, כל הכבוד להגיע כבר לפה, הרבה פעמים. זה כבר רמה מאוד גבוהה, לפעמים נכנסים בסיפורים.
נכון.
אני לא יודעת.
זה קצת דומה לזה, אז נכון. וזה לכן תמיד מאוד חשוב, אחרי כל הדיבורים היפים האלה, אתה חייב ללמוד איזה כלים להבחין את המקום שלך, ולא להלביש עליך תורות שהן לא שלך. כי כל הבעיה, איך אמרנו, יש בימים על להבחין בין המותר לאסור, ואחרי זה בין תפל לעיקר. זה שני ממדים. אז לענייננו פה, יש דברים שהם לגמרי מחוץ למערכת, זה עוד יחסית קל להבחין. אחר כך מה שקשה להבחין, זה דברים שהם בתוך הקדושה, אבל לא שלי. זה יותר מעודן. זאת אומרת, כל החוכמה שלך זה לזהות מה העבודה שלך היום, המקום שלך, הנקודה זה, ולזה התשובה של רבי נחמן היא פשוטה לזה. אם אין לך תפילה, אז חבל לך על הזמן. אם אתה לא מתפלל באופן קבוע על השאלות האלה, אז אתה אף פעם לא, אין מצב. על זה תשאל אותו. מה אתה אומר, בנו שלום? כן לרדת פה מצד אחד אלף שם הזה, אבל מצד שני זה נראה לי גדול עליי. מה אתה אומר? מה עושים? לא, אבל תראה, למדנו ככה, אז זה כמו זה או כמו זה או... וגם זה גם זה בלחץ. טוב.
אפשר לדעת אם התהייה הזאת בין ירידה בתוך גבולות ארץ ישראל לירידה של גלות. הירידה של גלות הבנתי. אני מחפשת תנועת הנפש שלי, מה זה נקרא ירידה בתוך
ארץ ישראל. עכשיו, זה מלאכות, הולכים הביתה עם מלאכות. כן, אז זה, הרי מה, למה יש סוד הראשית, ואחר כך יש ימימה או רבי נחמן? כי אני שנים הבנתי את מה שאת אמרת, אבל היה חסר לי הלינק, טוב בסדר, מה אני עושה עם זה מחר בבוקר, תכלס, עם הרעיון, הבנתי את המשל, הבנתי את זה, אבל, אז זה, אחרי זה עכשיו, הבנת את הרעיון, לך תחפש את זה.
יש הקשר לזה, אבל זה
אישי.
כן, אבל גם ההקשר הפוליטי או הזה, הוא ממד אחד. אתה צריך לתפוס את זה, את הממשל בעוד ממדים.
כן, זה מה
שאני עושה. זה, סע לשלום, תחפש, וכל פעם אתה שומע את זה ממקום חדש. לא, 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 מה שלמדנו זה פירוש האלשך הקדוש שהוא חכם, שקבור בצפת, הוא היה נסמך להלכה על ידי רבי חיים ויטל, נראה לי.
קודם כל, בן דורו של הארי.
כן, כן.
כל מה שקראנו זה פירושים שהוא כתב על
החומש.
על החומש, אוקיי. טוב,
לשים את זה, איפה אני שוחה בכלל.
בדיוק באיזה מרמנטו.